מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמדי יום ב-12, אנחנו כאן, אפשר להזין לנו ב-104.9 וב-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן אודי, בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו שאי פעם עשינו, ונפלאות, כמו שאר התוכניות של כאן תרבות שגם הן שלנו. איתנו באולפן, מיטל כהן ויבגני לייזרוביץ'. ואת, מה יעשה לה? שלום.
שלום וברכה, יובל. אנחנו היום נדבר עם פרופסור אריאל הירשפלד על מאחורי הגדר של ביאליק. סיפור מופת. אנחנו נבדוק איתו למה בעצם מוצאים את זה מחדש ומה החשיבות הסיפור הזה. נחנוך פינה חדשה עם צליל אברהם על ספרי עזרה עצמית. גם אני מאוד. ספרי עזרה עצמית זה בכלל ג'אנר מאוד אהוב. אולי סוף סוף נגיע להתחלות של ספרים ועוד עניינים, אבל נתחיל עם ידיד התוכנית ברנר.
בהחלט.
בהמשך לדיון שקיימנו אתמול על אסף ענברי ואלוהים.
זה נחמד, ידיד התוכנית. יש לנו כמה כאלה.
יש לנו כמה ידידי התוכנית.
זה נחמד.
רובם מתים.
חבורה
מאוד. שזה יפה.
לא, רובם חיים.
כן?
ברנר הוא המת היחיד.
לא, יש לנו כמה מתים.
יש כמה מתים?
כן.
חבורה מאוד מכובדת, ידידינו. זה,
אגב, אתה יודע שנגיד כשאומרים ידידי התיאטרון, זה אלה שתורמים.
כסף. אז ברנר, אם אתה שומע את זה, ברנר היה ידוע בתור אדם מאוד עשיר, שהממון היה בכיסו, ועל כן...
לא, אבל אפשר את הזכויות על ה... או רחוב ברנר.
שיתנו לנו את רחוב ברנר, נסתפק ברחוב. שתי דירות ברחוב ברנר.
ידידי התוכנית יכולים לחשוב בעצמם להיות יצירתיים.
אנחנו לא צריכים לעשות פה הכל. אוקיי. זה סטטוס שפרסם בפייסבוק ליאור טל. הוא היה מורה בישיבה חילונית בתל אביב של בינה, והיום בינה התנועה ליהדות חברתית. היום הוא סמנכ"ל תוכן וראש בית המדרש בקולות. הוא כתב את זה בתגובה לדברים שאמר אבי גבא, יור מפלגת העבודה, בתוכנית של דוב אלבוים שלפיהם אי אפשר להיות יהודי בלי להאמין באלוהים, אבל זה כמובן מתקשר לטקסט של אסף ענברי שפורסם בתרבות וסיפור.
אנחנו עושים את הקישור, אבל ליאור טל לא...
ליאור טל לא עשה אותו, אבל בעינינו זה קשור לטקסט שאומר שיוצרים עבריים לא יכולים להיות אתאיסטים, או לפחות זאת הכותרת שנתנו לזה בתרבות וספרות ביום שישי האחרון. אז פשוט נקריא את מה שטל כתב.
את מה שטל כתב? את מה שברנר כתב.
טל כתב בפייסבוק ציטוט של טקסט של הסופר וההוגה היהודי יוסף חיים ברנר, מתוך טקסט שלו שנקרא רגשים והרהורים. כך הוא כותב ברנר. יודע אני ויודע ככל פשוט שבפשוטים אשר נשמה לו את כל קוצר כוחו ואפסותו של השכל האנושי. את כל טעויות ותעתועי הניסיון של חושינו, ויחד עם זה, את כל הקושי שבחיים ושבצורפי החיים, את כל מה הכדרות של הוויה בלי אלוהים. ויחד עם זה, את כל הפחד והרטט ואי המוצא של תעלומת חיינו ומותנו. אולם, אולי דווקא מפני שכאבי זה הפשוט והאלמנטרי חודר ונוקב אצלי עד תהומי, איני מבין, איך באים אנשים, המתאמרים לנאורים ואינם מתביישים להשליך לתוך הלוע הנורא הפתוח פטוטי דברים, לא מעלים ולא מורידים, דברים שבשום אופן לא ירקחו כלום, לא יחממו כלום ולא יגלו כלום, על דבר איזו פיקציה. פיקציה בכל המובנים שהם מחפשים אחריה ומתגעגעים אליה ומוצאים אותה, על דבר איזו פיקציה דמתקריה אלוהות. אפס לא, יאמר האדם הנאור האמיתי, עמוק הרוח וישר הלב, ישובו אל התפילות והמצוות אלה אשר בהונאה נפשית שמן חלקם. יבואו אלה ויתחברו עם העדר הגדול של ההמונים הגדולים הבורים, וגם של האינטליגנטים, שלמרות ההשכלה שקיבלו בבתי הספר, אין כוח הביקורת שלהם עולה על זה של הגלב או של הז'נדרם. יתחברו הללו בשמירת חוקים רליגיוזיים עם אלה השומרים להנאתם את סדרי החיים האהובים ומוצאים את תועלתם בבערות ובדת. אנחנו לא נלך עמהם. כי האומנם יש לנו צורך לשאת בעול הסיכלות הכללית בשביל להידמות לכל? האומנם פסקה האש היוקדת בקרבנו לשחרור, לחופש בכל הגילויים, למרות אימת הריקנות שאין לה תקנה? הטרם נדע כי מתו, מתו האלים, כל האלים. כן, מתו בשבילנו, מתו לעולמים, ואיתם גם חוקיהם, פקודיהם ומצוותיהם המעשיות.
האמנם פסקה האש היוקדת בקרבנו לשחרור. אין, ברנר.
נהדר.
אדיר, כן.
טל עצמו כתב שם, הוא הוסיף כמה, איזה פסקה, והוא אמר שהוא רצה להראות קו מחשבה הפוך, חד וחריף של אחד מגדולי האומה במאה שעברה, וזה חשוב במיוחד להביא את הדברים האלה, לאור העובדה שברנר כן גדל על כל המסורת היהודית והמקורות היהודים שאינברי רוצה שישמשו כל סופר עברי. ברנר כמובן הוא מאלה שגלו מעל שולחן אביהם בכל מובן, במובן הפיזי, במובן הגיאוגרפי וגם במובן הזה. ואני טועה אם זה הופך אותו לסופר ישראלי.
לא, אני חושבת ש... תשמע, מה שאינברי היה אומר לך זה שאם הייתה לנו את ההשכלה של ברנר, השכלה יהודית של ברנר, אז זה משהו אחר.
יכול להיות.
זה מה שהוא היה עונה. בואו נשארים בעניין הזה, נראה לי.
דרך אגב, אני חושב שברנר...
אם כי הוא בהחלט דיבר על אלוהים, אז אני לא יודעת, כאילו, האמת שאני לא יודעת. אולי נדבר עם אסף אינברי שיסביר לנו.
אולי נדבר עם אסף אינברי שיסביר לנו למה הוא מתכוון. אולי אנחנו לא מבינים אותו כמו שצריך. אולי עשינו לו עוול. זאת לא התחושה שלי, אבל אני חושב שברנר היה מאוד מתנער מההגדרה שלו ישראלי, כי אנחנו יודעים שהוא כתב את המאמר המכונן, הז'אנר הארץ ישראלי והוויזריהו, ששם הוא נותן את ההגדרות הראשוניות של מהו הז'אנר הארץ ישראלי, ואי אפשר להגיד שהוא התרשם ממנו במיוחד במאמר הזה, מהצורך להיות ישראלי ביצירה של ראשית המאה ה-20. שנקריא ציטוט קולע מהמאמר הזה גם כן?
כן.
רוב הכתבים מארץ ישראל האחרים, הרבים כבר איתנו בערך, אינם נכתבים אלא מנקודת השקפה אחת, זו של התקווה הלאומית. החיוביים מצלצלים בתוף של התחייה המתנפחת, השליליים מקוננים על החומר האנושי הגרוע לבניין הארץ. הצד השווה שבהם שכולם ציוניים במובן הצר של המילה.
שזה אגב כן, אני לא חושבת שאפשר להגיד שלא הבנו את זה שאצל אסף אינברי, זה הנקודה שלו בעיניי זה הציונות והלאומיות, כמו שמוטי פוגל גם אמר אתמול. כלומר, זה מה שהוא רוצה שנהיה. ציונים טובים.
במובן הצר של המילה.
אולי לאומנים אפילו, לא יודעת. אז כן, במובן הצר. אוקיי, עוד תגובה לאסף אינברי הגיעה מצד מבקר האומנות והעוצר, דוקטור גדעון אופרת, שפרסם מכתב גלוי לאינברי באתר שלו, שנקרא המחסן של גדעון אופרת. מומלץ ללכת לקרוא את הכל, כי אני ממש לא יכולה... אנחנו לא נוכל להקריא פה את הכל.
וזה יפה כי שם הוא מתייחס לאמנות. אנחנו מתייחסים לזה בהיבט הספרותי, אבל הוא...
אסף אינברי התייחס גם לאמנות בטקסט שלו, אז כמובן שגדעון אופרת מגיב על הדבר הזה, אבל אני אקריא חלק. שורה אחר שורה, טענה אחר טענה, דבריך לוקים לצערי בהשטחה מפליאה, מדלגת עכשיו. החברה החילונית הישראלית, ציטוט של אינברי, מטפחת סגידה למוצגים חזותיים... סוף ציטוט. ככה, פשוט, פשטני ושטוח, אין קהל מרשים של שוחרי אומנות ישראלים היודעים לבקש את אחר הרוחני, התוכני, האידאי וכו באומנות החזותית? אני עושה מאמצי על, כותב גדעון אופרת, שלא להידרש לטיעונים אבשים כנגד אופנות מיובעות שאותם אנחנו מכירים מאז שהנצה האומנות בארץ ישראל, כי אינברי כתב על זה שאנחנו, על הדבר הזה של מה זה שווה אם אנחנו פוסט מודרני ואנחנו עושים אותו דבר שחושים...
גרופיז של חול.
וכאילו תיתכן אומנות איכותית שאינה באה בדברים מופנות מיובעות של מגמות אומנותיות. ואתה יודע זאת היטב, אבל כשאתה כותב על האומנות הארץ ישראלית העברית, אני מניח שכוונתך לשנות ה-20, הוא מסיק... ציטוט, שהמערכת הזאת התפרקה אחרי קום המדינה, סוף ציטוט, אתה שוב חוטא בהכללה שטחית מאוד לא מדויקת ונעדרת מורכבות דיאלקטית. תפיסתך את הצופה לבית ישראל בבחינת אחת החפה מציונות ביקורתית רדיקלית שרואה בכיבוש עוול מוסרי מהדרגה העליונה, תפיסתך זו מדאיגה אותי. כאילו אומנות המגויסת לביקורת חברתית מוסרית אינה אף היא, הצופה לבית ישראל. אין סתירה בין מקומיות וקוסמופוליטיות. זו צומחת מזו, זו תומכת בזו, ואוי לה לאומנות שוויתרה על הקוסמופוליטי. כמובן אני מקרירה קטעים, ובסופו של דבר הוא כותב, מאמרך לוקה מאוד באי הכרת החומר הישראלי והעולמי. אך, אם צייר אותי מאמרך, הרי זה בעיקר בהקשר לתזמון החמור של פרסומו. כי כשאתה כותב מה שאתה כותב, וכשאתה מדגיש לקראת סיום, שהתחדשות יהודית אינה יכולה לשאת משמעות רצינית כלשהי, אלא כי התמודדות מחודשת עם האמונה היהודית, זה ציטוט של אינברי, אתה משרת, ואני מקווה שלא מדעת ושלא מרצון, מגמה פוליטית שאני בספק אם אתה חפץ לשרתה.
שזה באמת הסיום
הזה. דברים מאוד 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 חריפים, מאוד נוקבים.
ודרך אגב, מזכירים את מה שבאמת מוטי פוגל אמר אצלנו אתמול בתוכנית, כך שיש ללא ספק קו אחיד נקרא לזה בקרב חלק ממבקרי האומנות והספרות בקשר למשמעות האמיתית של מה שאינברי אומר.
כן, אבל קו אחיד זה גם כן לא להיט. אתה אומר קו אחיד כאילו
זה ישר מבהיל אותך.
ברור.
שלא יהיה קו אחיד.
קו אחיד, בואו נצופף את השורות. זה כבר גורם לי פתאום לחבב את אסף אינברי.
בואי, אנחנו מצופפים שורות עכשיו מול המאמר הזה, זה מה שעשינו.
לא, אנחנו לא מצופפים שורות מול המאמר, אנחנו מנהלים דיון ואנחנו מתנגדים לו, ואנחנו לא מצופפים שורות, תסלח לי.
ביום חמישי הקרוב, בבית ביאליק בתל אביב, התקיים ערב לכבוד מהדורה מיוחדת וחדשה של סיפור המופת של ביאליק. מאחורי הגדר יוצא בהוצאת ידיעות ספרים עם איורים של קרן קאץ. סליחה. בערב הזה ידבר גם פרופסור אריאל הירשפלד על הספר, על הסיפור מאחורי הגדר, והשתתפו גם סופרים שיקריאו מתוך הסיפור. שמעון עדף, נביד בראל, סמי ברדוגו, סביון ליברכט, דרור משעני, אימן סיקסק, ישי שריד ועודד מנה לוי, ינגן שם תום לוי. נביד בראל, העורכת שכתבה את אחרית הדבר לספר, פרסמה לפני כמה זמן את דבר הוצאתו בפייסבוק, והיא נימקה את זה כך. לפני שנתיים דיברו במשרד החינוך הישראלי על כך שהם לא רוצים שתלמידי תיכון יקראו סיפורי אהבה בין יהודים ללא יהודים. זה היה הרגע שבו החלטתי לעשות כל מה שאוכל כדי להוציא מחדש את סיפור ההתבגרות היפה ביותר שאני מכירה, שבמרכזו קשר בין תלמיד ישיבה אחד והסופית אחת מבנות הגויים. את הסיפור הזה מאחורי הגדר מאת חיים נחמן ביאליק לימדו בבתי הספר התיכוניים בישראל במשך שני דורות לפחות. הוא שובר לב ומקסים, ומותחת בו ביקורת כלפי טיפשותם ואכזריותם של בני האדם, ככה היא כותבת. שלום לפרופסור אריאל הירשפלד.
שלום, שלום.
שלום.
אז
שלום, מריה.
אהלן.
אז זה סיפור על טיפשותם ואכזריותם של בני האדם מאחורי הגדר?
במידה רבה מאוד מאוד, כן. הטיפשות הזאת היא כאן הטיפשות הדתית-פוליטית-לאומית, משום שמשני צידי הגדר שעומדת, ניצבת במרכז הסיפור, אלו עמים שונים, תרבויות שונות, מצד אחד יהודים בעיקר, ומצד שני גויים, או איזה מושג סמלי גדול של עולמם, והם מגולמים באישה אחת באמת דוחה מאוד בשם שקוריטינצ'יכה.
כן.
והעימות הזה, שבסופו של עניין יוצר מפח נפש נורא, מנוגד לסיפור אהבה מאוד חושני ומאוד עדין. ויש המון סיפורי אהבה בעולם, אין ספק, אבל בסיפור האהבה המיוחד הזה ביאליק מצליח לעשות את הלא יאומן, והוא להפעיל תודעה של נער יהודי מתוך העולם המסורתי ביותר בצורה כזאת שהיא לא סנסציונית וגם לא פורנוגרפית. יש משהו מאוד מפתיע באותנטיות ובספונטניות שביאליק מצליח לבנות בסיפור האהבה הזה, שמוביל אותם להתקרב זה לזה מבעד לגדר, וגם להתאחד. בסופו של עניין, מרינקה, בת הגויים הזאת, יש לה תינוק ממנו.
אבל הסיום הוא כמובן... אפשר להגיד, יש שיגידו טרגי, כי האהבה לא ממושת, יש שיגידו שהוא מלמד על זה שהייעוד שלנו אכן להיות בתוך עמנו, להתחתן עם יהודיות קשרות.
המילה יהוד בפיך היא בדיוק הבדיחה הכי גדולה בסיפור הזה.
מדוע?
זה ודאי לא יהוד, אלא זה מגורל אטום, שהוא רחוק מאוד מייעוד. הסיפור הזה מעמיד את הספונטניות והרומנטיות החושנית הזאת והמלאת תוכן הזאת מול הלאומיות והדתיות שמחזקת אותה או מחלישה אותה, לא משנה. והם נראים כל כך ריקים, אטומים, וחסרי תוכן. אתה צודק, כמובן, הסיום הזה, אי אפשר לומר עליו שהוא טרגי, הוא חמור מזה. הוא סיום מכוער. הוא הרי, אחרי כל הסיפור הארוך הזה, שהוא 10 פרקים, בא פרקון קטן, שהוא הפרק ה-11 שלו, שפותח בשאלה, ובאחד הלילות עמד נוח וברח עם מרינקה, והוא מיד עונה בטון מר מאוד, אין אתם יודעים את נפש האדם מפרוור העצים, ומחזיר אותנו אל המציאות המוכרת לנו של העולם היהודי, הבורגני, הדתי, האטום, אבל זה לא רק אטימותו שלו, גם העולם שעומד מולו הוא אטום באותה מידה, כלומר עולמה של הלאומיות המדופנת בצורה כזאת על ידי הדתיות, כשהגדר היא הגדר משני כיוונים.
אריאל, הסיפור הזה פורסם ב-1909, נכון?
כן.
מה הייתה החשיבות של הסיפור הזה אז כשהוא פורסם? אגב, אני למדתי את זה בתיכון, אבל אני מבינה שהיום לא לומדים את זה, כלומר, ואני גם אפילו לא תוהה למה. זה פשוט ברור מאליו, זה קצת מוזר אפילו שאני למדתי את זה בתיכון, לא?
לא, זה לא היה מוזר. גם אני למדתי אותו בתיכון, וגם אז הרגשתי חרף מה שעשו לביאליק בבתי הספר, הרגשתי כמה הוא נפלא.
כן.
וקודם כל צריך לומר, היופי המדהים, המסנבר של הסיפור הזה, גם בלשון וגם בחושניות שלו, עובר ממנו. אבל את צודקת, העובדה שלא מלמדים אותו היום, היא מדברת בעד עצמה. מערכת החינוך שלנו, לא זו בלבד שהיא מגדירה מחדש מהי יהודיות, אלא שהיא מלאת חרדה ופחד מפני האפשרות הזאת.
אבל החרדה והפחד האלה היו קיימים גם ב-1909, זאת אומרת,
הם היו, אבל הם עמדו לא פחות מזה לצד תשוקה אדירה לנרמל באיזשהו אופן, לפתוח באיזשהו אופן את עולמה של היהדות. זה העניין הגדול של הציונות באותו צד שלא מדברים עליו היום.
זה מה שעומד לנגד עיניו של ביאליק כשהוא כותב את זה? נרמול?
בוודאי, בוודאי. זה לא נרמול באיזה מובן מפויס. זה מרד. ביאליק בעצמו, חי. זהו עצמו, הנוח הזה זה חיים נחמן.
כן.
זה הוא עצמו, ואתה מרגיש את זה בכל פסיק של הסיפור. את התשוקה האדירה של אדם יהודי מתוך העולם המסורתי, הלגמרי סגור, פתאום לצאת, להבין את מה שעומד מסביבו, ולגעת בטבע שמחוץ לו ושהוא גם בתוכו בפנים. הנרמול הזה זה להפוך את האדם היהודי לאדם באיזה מובן רחב הרבה יותר, עשיר הרבה יותר, ושמסוגל לדבר על עצמו. זה לא רק להפוך אותו לדומה לעולם, זה אולי הרבה פחות מאשר להביע את עצמו ואת תפוקותיו. ובמובן הזה אנחנו נמצאים היום בנסיגה מטורפת, נכון. כמו זה תהליך של נסיגה של ים שהיה בגאות ועכשיו הוא נכנס לאיזה שפל אדיר, כמו בצפון אירופה, ונסיגה אל כמעט ימי הביניים בדבר הזה. אנחנו עומדים היום כשמערכת החינוך, זה לא נכון על כל היושבים בציון חלילה,
כן.
אבל אלה שמנהיגים את מה שמכונה בפיהם תרבות, הם מתנהגים כך, כאילו הם חוזרים לא רק אל המאה ה-19, למאה ה-17, אל המקומות שקלעו אנשים כמו גלילאו.
וואו, זה, טוב.
זה ממש כך.
אז נטרה באנשים ללכת ולקנות את הסיפור הזה, שיוצא מחדש עכשיו.
ולבוא לאירוע, נכון, ביום חמישי בבית ביאליק בתל אביב, באיזה שעה?
נכון.
ב-8:30.
ב-8:30.
תודה רבה לך, פרופסור אריאל הירשפלד.
תודה לכם.
להתראות.
איתנו באולפן, צליל אברהם שלנו, עורכת, כאן באמת, הדסק הכלכלי בדיגיטל.
יפה.
אמרתי נכון?
כן.
יש. פינה חדשה, מרגשת. צליל אברהם, תעזרי לעצמך.
נשתדל.
בא ננתח ספרי עזרה עצמית מדי שבוע. שלום.
שלום, מעניינים.
מה קראנו השבוע שאמור לעזור לנו, לעזור לעצמנו?
מה קראת השבוע? מה התחלת לדבר איתה כמו שמדברים ילדים? אז מה קראנו השבוע אצלי?
אני ויובל תמיד מדברים ככה.
כן? לרבים, הבנתי.
זה הקטע שלנו.
אנחנו מצופפים שורות, אני וצליל.
הבנתי, אני לא.
ברור שאת לא. אז השבוע קראתי את השנה זה קורה לי, כיצד למצוא את אהבת חייך ב-60 יום, זה ספר ישראלי.
ב-60 יום?
60 יום, כן. כתבה אותו לירז רון פאבין, שהיא מעבירה סדנאות לנשים איך למצוא זוגיות, וגם היא מצאה זוגיות. היא נשואה.
זה עבד אצלה.
ולכן היא, כן, היא מלמדת מניסיונה.
אגב, אני גם חיה בזוגיות, אבל לא ידעתי שאפשר לעשות מזה קריירה.
כי איך לדעת למנף.
אני רוצה לדעת, האם...
לא, גם לא התייחסתי לזה כאל הישג, את יודעת.
האם מצאה את הבן זוג שלה באמצעות הכללים
נראה, או שהיא... באמצעות השיטה
שהיא פיתחה. אני לא יודע, זה מעניין.
כן, שנקראת, השיטה הזאת נקראת בליס.
בליס.
כן. זה ראשי תיבות.
ברור, ברור שזה ראשי תיבות.
ראשי תיבות של...
למה אי אפשר...
זה חמישה עקרונות.
למה זה באנגלית? היא ישראלית, לא?
היא ישראלית, כן. אז יש גם בעברית. העיקרון הראשון זה עיקרון ה-B, שזה אומר, האם מה שאת רוצה לקבל? זה אומר שלא מספיק שתחשבי על זה שאת נורא 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 רוצה זוגיות, ולא מספיק שתדמייני איזה יפה הזוגיות שלך תהיה. את צריכה ממש להתכוונן לזה ולהפוך להיות האישה שנמצאת בזוגיות הזאת שאת רוצה. ויש דוגמה, למקרה שלא הבנת.
לא הבנתי,
מה הדוגמה?
כן.
הדוגמה היא כזאת. היא אומרת, אני מכירה אנשים שתלו שטר של דולר, הוסיפו לידו בעיפרון 6 אפסים, ולא הפכו למיליונרים גם אחרי שנים של התבוננות במיצג הקטן הזה.
Okay.
זאת אומרת, זה לא מספיק רק להסתכל על מה שאת רוצה ולהתכוונן לזה, כמו שאולי אומרים לך בעסוד, בספרי עזרה עצמית אחרים. את צריכה ממש להשתנות תוך 60 יום.
איך, מה, למשל?
איך משתנים.
כן.
אז אחרי שמפנימים את העקרונות האלה, יש תרגילים, יש חודש שלם שבו עושים תרגילים, כל יום עושים תרגיל אחר. אחד התרגילים זה למשל להסתכל על תמונות ילדות שלך, וככה להיזכר בשמחה הפנימית התמידית שהייתה לך שהיית ילדה.
אם הייתי ילדה עצובה.
אין אפשרות כזאת.
אוקיי.
כל הילדים שמחים. זה מזכיר לי את ערך קסנר. ערך קסנר כתב על דמעות של ילדים, שהן גדולות לא פחות מדמעות של מבוגרים. תמיד חושבים שילדים בוכים כי כאילו...
אוי, זה נורא יפה, והוא אומר כאילו שחושבים רק התקלקל לילד הצעצוע, אבל זה אבל נורא לילד שמתקלקל לו צעצוע, או שחבר עזב אותו.
בדיוק, וטרגדיה איומה.
או שיש לו הורים גרועים. יש כל מיני אופציות.
אבל לא, אם תסתכלו על התמונות שלכם, מיד תזכרו בילדות המאושרת מוחלטת שלכם.
לצאת מאזור הנוחות, ויש דוגמאות. למשל, אם את רגילה לשתוק בישיבות בעבודה, אז לא לעשות את זה, לדבר בישיבות בעבודה, שזה דווקא יצא טובה.
זה במקרה שלי, זה אומר שאני צריכה לשתוק.
גם אני, כן. אנחנו חייבים לסתום קצת.
נכון לגבי שניכם. לעומת זאת, אם את רגילה לאכול עוגה איך שאת מגיעה הביתה, לא לאכול עוגה איך שאת מגיעה הביתה, חכי אישה.
אוקיי.
שזה ציפורים במכה אחת, נכון? כי אז היא גם תהיה רזה, והיא תתאים יותר למודל הגוף שדושים אוהבים.
יפה. וגם, למשל, לחפש בגוגל סיפורי אהבה וניסים ולקרוא אותם. למשל, למצוא סיפורים על זוג שהופרד במלחמה ואז יתאחד אחרי. עכשיו, היא לא נותנת את הסיפורים, היא אומרת לך, תחפשי ותדפיסי ותקראי.
מה שחבל לי זה שהיא אומרת לחפש בגוגל.
כן.
מה עם ספרות? זאת ההזדמנות להמליץ על ספרים לקוריאה.
מה,
אבל זה מסובך מדי.
יש סיפורי אהבה נהדרים בספרות.
אבל
למה?
זה לא בגוגל.
כי זה רק, גם זה עניין של 60 יום, אין זמן לשטויות.
אין זמן לקרוא.
כן.
אני לא יודעת, גם כאילו סיפורי אהבה גדולים, אני לא יודעת אם מודלים טובים לזוגיות שאת רוצה. כאילו ענקת גבהים כזה, כן, זה אני רוצה, לא.
לא, פחות.
אני דווקא קורא סיפורי אהבה מרגשים על פרידה במלחמה, ואז התחברות במחנה עקורים בזה, אני גם מאוד מתרגש, וזה מיד גורם לרצות בזוגיות. אני לא מדבר בצינות עכשיו, זה מאוד מרגש.
זה באמת מאוד מרגש.
זה המזל שלי.
אז מה שמחזיק אותך בזוגיות הזאת, כל כך הרבה שנים, זה מחנות העקורים.
לא, אני קורא על מחנות העקורים, ואז אני מתקשר בבכי לזוגתי, ואומר לה, איזה מזל שאנחנו יחד שיש לי אותך.
זה נכון שזה מרגש, וגם יש הרבה עצות בספר הזה.
אמרת משהו על דוש?
למה?
אוקיי.
דוש לא דוחים.
אני לא נכנסת ביניכם, תפתרו את זה.
טוב, בואו נחזור לספר, כן.
לכתוב את המכתב שכתבה לך החסידה שהביא אותך לעולם. לפנות חפצים של האקס. לתרגל נדיבות.
הדילגת נורא מהר על לכתוב את המכתב שהחסידה הביאה לאורך.
אני לא יודעת להתעכב על זה? אוקיי, בסדר, אני אסביר. אוקיי, נגיד שהחסידה הביאה אותך להורים שלך בתוך חבילה כזאת, ויחד עם החבילה היא הביאה מכתב.
כן.
מה היא כתבה במכתב?
אני לא יכולה יותר, קחו אותו ממני.
אתה מבין, בגלל זה אתה לא מוצא זוגיות.
נכון.
מה שהיא כתבה שם זה, זה יובל היקר. אולי יהיה לך קשה במסלול הארוך הזה של החיים, אבל אתה אהוב, ולפעמים גם אחרי הקשיים יהיו לך הצלחות, ואתה ראוי לאהבת אמת.
העיניים שלי מתמנות
עכשיו. מרסר סון עם אהב.
וואו, זה היה מרגע, את טובה בזה.
עכשיו אני רוצה להקריא לכם את העצה הכי 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 מדהימה בספר. זה הולך ככה. נגיד שאת הולכת ליאלו, מאיה, והמוכר אומר לך, האם את רוצה לקנות בהנחה מכונת אספרסו לך ולבעלך? אז את הקודמת הייתה מיד מאוד מאוד כועסת ואומרת לו, חצוף, מה זה לך ולבעלך? למה אתה מניח מיד שיש לי בעל? אבל את החדשה, תגידי, איזה יופי, אני שמחה שבעלי כבר כל כך קרוב אליי שהוא מחכה לקפה שלו. מה שאומר שלעולם, לעולם לא, לא מוקדם מדי להכין קפה לבעלך.
וואו.
מעולה.
רגע, ואלה, כל התרגילים האלה, זה, זה העצות שבסופן השתנת.
בסופן פשוט תבוא הזוגיות.
זה לא, מה זה בסופן? זה תוך 60 יום, תוך חביבי. 60 יום. זה צ'יק טק.
הרעיון הוא כאילו
ואז,
ש...
ואז השתנת?
כן, זה כאילו
נעשית
כמו
רספטי
להכין...
ומוכנה.
כמו להכין את הבית לאורחים, היא אומרת.
הבנתי.
כאילו, את מכינה את הבית לאורחים, ואז את רק פותחת את הדלת, והם כבר יבואו.
זה כמו פוטו פארג'. אתה צעיר מדי בשביל לדעת מה זה פוטו פארג'?
אני יודע מה זה פוטו פארג'. היה סרט.
אפילו אני יודעת מה זה פוטו פארג'.
החנות עדיין קיימת והיה סרט לא מזמן.
לא, אבל הביטוי שבו השתמשו בזמנו, שהיו אומרים, מה, אני פוטו פארג' כשמישהו היה רוצה ממך שתמהר. וזה זוגיות פוטו פארג'.
אינסטנט.
יאללה. בואי נשאל, למי מיועד הספר הזה?
אוקיי, אז לכאורה הספר הזה מיועד לכל אישה רווקה שמעוניינת בזוגיות. אבל מה שמתחבר תוך כדי קריאתו, זה שבעצם לירז רואה את הקוראת שלה כטיפוסה בלתי נסבלת, פוצית איומה ונוראית, תקועה ואובססיבית, שמנה, מתעצבנת על מוכרים ביאלו, אובססיבית לאקס שלה, חייבת, חייבת, חייבת לפנות החפצים שלו מהבית ולהפסיק לחשוב עליו, אי אפשר ככה. מאוד מאוד... עם כל מיני כאלה תפיסות, נגיד היא אומרת, אל תחשבי לעצמך, אני מבוגרת מדי ואני לא אמצא הזוגיות, כי כל הגברים יעדיפו אישה צעירה ממני. תחשבי לעצמך, אני כמו יין שמשתבח עם השנים. מה שאומר שהיא חושבת שהיא מבוגרת, כאילו היא מדמיינת נגיד כמו את הגיבורה שלה על מאמי קזן, של מאיה ארד, כאילו בגדול אישה בלתי נסבלת, שבאמת מאוד לא נעים להיות בחברתה, ואכן היא צריכה לעבור שינוי אישיות טוטלי.
מה שקראו פעם רווקה זקנה.
אבל ממש לפי המיתוס, כאילו, כן, כן.
וואו.
מה השיטה בעצם מבחינתה? כאילו, השיטה היא פשוט להשתנות, מה שאת צריכה לעשות. אגב, שזה דבר לא כל כך מופרך באופן כללי.
כן, מה שאת צריכה לעשות זה להשתנות.
אנחנו צריכים להשתנות כדי לשנות החיים שלנו.
כדי שתהיה לך זוגיות, את צריכה להשתנות. זה לא תפיסה מופרכת בעיניי, כאילו, באופן עקרוני. הרעיון שניתן לעשות את זה תוך 60 יום, על ידי חיפוש סיפורים בגוגל, פחות קניתי. אבל יש פה דברים שבבסיס שלהם נכונים.
מה בעינייך העצה הכי מופרכת שהיא נותנת שם?
עם היאלו, ברור.
עם העצה עם היאלו?
לא החסידה?
לקנות את החסידה? אני חושבת שהמכתב, אגב, אם אני צריכה לכתוב את המכתב הזה, זה קודם כל לא מכתב אליי, זה מכתב להורים שלי. כי החסידה, אם מביאה התינוק,
כן,
אם לזוג, אז זה מכתב להורים, לא אליך.
כן.
ואז המכתב, היו כותבים להם, החסידה הייתה כותבת במקרה שלי, תקשיבו. זה לא יהיה קל איתה. היא אנטיפטית גדולה, אבל היא הולכת ומשתפרת עם השנים. אני חושבת
כמו יין, נכון. כמו יין.
כמו יין. ובסוף גם מישהו התחתן איתה.
צליל, כן. לקרוא או לא לקרוא?
לא.
לא לקרוא.
חד משמעית.
חד משמעית.
אבל גם מה עם מצחוקים? בשביל הצחוקים? לא.
יש ספרים יותר מצחיקים.
אוקיי, בסדר.
הבאתי לכם את המיטב.
טוב, בסדר גמור. תחזרי אלינו בשבוע הבא עם ספר נוסף. אנחנו נעסוק בשלל נושאים שבהם עוסקים ספרי עזרה עצמית בפינה הזאת.
כן, לא רק באהבה וזוגיות, אלא בכל תקלה.
כסף, מיניות, מה עוד היה לנו?
מלא, חרדות, יצירתיות.
חרדות אני רוצה.
חרדות אני גם רוצה.
חרדות
בערך אליכם. יש לי.
סקס.
בסדר, סקס, זה חשוב.
עצות, זה יכול להיות מאוד, כן. אנחנו נאסוף לך ספרי עזרה. את יודעת כבר על מה נדבר שבוע הבא? עוד לא החלטת.
שבוע הבא נדבר על הספר שכתב, זה מאוד קלאסי, זה הבחור שכתב את איך למצוא ידידים והשפעה בחברה. אז אחר כך הוא כתב עוד ספר, שהספר הזה נקרא איך לא לדאוג או להפסיק לדאוג, אבל בעצם הוא מדבר על חרדות. והוא בעצם אומר שבעיית הדאגה, שהיום אנחנו מכנים אותה בעיית החרדה, עברו מאז כמה שנים, היא קריטית לא פחות מעניין הידידים וההשפעה בחברה. ולכן הוא ממשיך במשימת חייו.
יפה, אז אנחנו נשמע מחר, נשמע להפסיק לדאוג.
נשמע שבוע הבא.
כן, אנחנו צריכים את זה.
תודה רבה.
תודה רבה, צליל אברהם.
תודה רבה.
עורכת כאן באמת הדסק הכלכלי בדיגיטל.
יפה.
להתראות.
להתראות. ביי. טוב, אנחנו עוברים לפינת ההתחלות של ספרים. באמת, אנחנו מחכים להתחלה הזאת כבר מספר ימים.
נכון.
נקרא את ההתחלה של הספר, בני בולטימור של ז'ואל דיקר, יצא בהוצאת מודן. דיקר התפרסם מאוד עם ספרו הקודם, רומן מתח בשם האמת על פרשת הארי קאברד, שהיה לרב מחר היסטרי, ואחרי פרסומו דיקר שהיה, סליחה, הוא היה אז בן 28, כבר הוכתר כגרישם השוויצרי. פה בישראל כתב עליו בזמנו עמיחי שלב ביקורת, ובה הוא כתב שהכתיבה של דיקר לפעמים מזכירה ברמתה פירות רקובים של סדנאות כתיבה, כאלו שעוד לא פרחו אך כבר הבאישו. היא מלאה קלישאות, היא מביכה במיוחד בפתיח של כל פרק. הספר עמוס בהרבה יותר מדי תיאורים מייגעים שלא משאירים כמעט פערים לקורא, ומגישים לו כל התפתחות בכפית ישר לפה. כמעט כל דבר ברומן מוסבר, אין בו שום חורים, הכל ממולא. מצד שני, אם למרות הבעיות מדובר על ספר שקשה להניח מהיד, כנראה שבכל זאת משהו בו עשוי נכון. את זה הוא כתב על הספר הקודם, האמת על פרשת הארי קאברד. דיקר, צליל, כן, את רוצה להגיד משהו?
כן. הייתי בקבלת פנים לכבוד ג'ואל דיקר, כשהספר הזה יצא, ואני רוצה להגיד שהוא מאוד חתיך.
כן, כן, הוא מאוד חתיך.
שוויצרי, גבוה, נאה וקריזמטי בקטע אחר.
והיום גם השיר.
אני חושבת שגם אז כבר.
הוא כבר היה השיר אז?
וואו.
אז לכל הלקוחות של ספר העזרה העצמית
הזאת. שמחתי לתרום לתוכנית. אני באתי להביא ערך מוסף.
זה היה חשוב. אז אני יודע איך הוא נראה, כי קראתי איתו ראיון בהארץ, והוא אמר שהאמת על פרשת הארי קאברד זה ספר על כתיבת ספרים, ואולי גם על הדרך המוזרה לכתוב רב מחר. תהליך הכתיבה מרתק אותי, הכתיבה נובעת מהכתיבה עצמה, זהו זרם, כמו נהר שמתחיל במעיין קטן ומתגבר, סוחף, צובר תאוצה. וכל ההקדמה הזאת היא כי הפתיח של הספר החדש עוסק בדיוק בזה, בלהיות סופר. אני אקריא?
כן.
אני הסופר, אלה המילים הראשונות בספר. אני הסופר, כך קוראים לי כולם, ידידיי, הוריי, בני משפחתי. אפילו אנשים שאני לא מכיר, שמזהים אותי במקום ציבורי ושואלים אותי, אתה לא במקרה הסופר ההוא? אני הסופר, זו זהותי. אנשים חושבים שאם אתה סופר, החיים שלך שלווים. ממש לא מזמן התעונן באוזניי אחד מידידיי על הזמן שנדרש ממנו יום-יום להגיע מביתו למשרד, וסיים בדברים אלה. אתה קם בבוקר, מתיישב לשולחן וכותב, זה הכל. לא עניתי. בלי ספק מדוחדך כהוגן, מי שהתחבר לי עד כמה על פי התפיסה הרווחת. עבודתי מסתכמת בבטלה גמורה. אנשים חושבים שאתה לא עושה כלום, אבל דווקא בזמן אי העשייה הזאת אתה בעצם עובד הכי קשה. לכתוב ספר זה כמו להקים מחנה קיץ לילדים. אל החיים שלך, המתנהלים על פירו בבדידות ובשלווה, מתפרצות פתאום שלל דמויות והופכות את חייך על פיהם בלי שום התראה. הן מגיעות בוקר אחד באוטובוס גדול, שממנו הן יורדות בקולי קולות, אחוזות התרגשות מהתפקיד שקיבלו. ולך לא נותר, אלא להסתגל למצב החדש, עליך לטפל בהן, להכיל אותן, להלין אותן. האחריות כולה מוטלת על כתפיך, כיוון שאתה, אתה הסופר. נפלא. בעצם לא נפלא. זה קצת מרגיז אותי, האמת. הבן אדם אומר שהכתיבה מרתקת אותו, והמשפט הראשון הוא, אני סופר, זה משפט טוב, אני אוהב פתיחה כזאת, אני הסופר, אבל אז מתברר שמה שמעסיק אותו זה התדמית.
מי הוא חושב שהוא? הוא בגילי, אתה יודע שהוא בגילי? הוא כתב שני ספרים.
לא, גם לא נמאס כבר
מספרים. מה, כאילו נורמן מילר עכשיו? מה זה?
לא, גם ספרים על סופרים, סופרים שכותבים על...
גם כתיבה זה הנושא, וגם אולי תכתוב משהו לפני שאתה כותב על כתיבה.
נכון.
מה זה קרה? זה לא קשור אבל לגיל. יש אנשים שעשו כמה דברים בגיל 28 כבר.
מי, מה? ישו כאילו, מה? מי?
ישו עשה כמה דברים
בגיל... מוצרט.
לא, אבל מה? היו אנשים שעשו דברים רציניים בגיל 28.
אוקיי.
אבל מה שמטריד אותי זה שהוא חושב על עצמו לא כסופר, אלא האם הוא נתפס כפועל חרוץ או כאוכל חינם. וגם הדימוי הזה, להקים מחנה קיץ לילדים, זה דימוי ממש מעצבן, לא פחות מהדימוי של הנהר שהוא השתמש בו בריאיון. כאילו הכתיבה קוראת לך. כן? זה אחד הדברים שהכי מרגיזים אותי כשסופרים אומרים, למרות שאולי זה ככה, אבל זה נורא מרגיז. אני זוכר ראיון עם אמנון דנקנר, אחרי הכתיבה של הספר ימה ולילותיו של הדודה אבא, שזה ספר שאני דווקא אהבתי, שבו הוא סיפר איך הוא היה צועק לאשתו מחדר העבודה, בואי, בואי, את חייבת לקרוא את זה, את לא מאמינה מה קרה פה. כאילו הסיפור קרה מעצמו והפתיע אותו, הוא פשוט זה קרה לו, הוא יצא מהעצבות שלו ולא היה לו מושג. זה דימוי בלתי נסבל בעיניי, כי אני חושב שכתיבה זה עבודה קשה ומחושבת ועמלנית, כאילו מישהו עובד על זה וחושב על מה שהוא עושה, זה לא קורה לו, אתה לא מאכיל את הספר ומטפל בו, אין לו חיים נפרדים. קיצור, אני לא מרוצה.
אז אני לא מבינה, אתה מסביר בעצם לסופרים עכשיו איך הם צריכים לתאר את האופן שבו הם כותבים, איך תהליך הכתיבה שלהם צריך להיות, האם זה בא להם או לא בא להם, כי אני לא מבינה בכלל את הטיעון שלך נגד הדבר הזה, כאילו יש לך איזה דימוי רומנטי בראש.
לא, יש דימוי לא רומנטי.
לא, זה דימוי רומנטי לא פחות, הם יושבים והם עומלים קשה וחוצבים מתוכם את הסיפור, עבודה קשה, מחושבת. זה לא מעצבן אותי בכלל, כאילו, אני חושבת שקודם כל, הדימוי הזה שלו, של המחנה קיץ, זה דימוי של עבודה קשה, ללא ספק.
זה נכון.
אתה יודע, מחנה קיץ, זה, כמו, זה נשמע לי כמו להיות הורי יחיד להמון ילדים.
להיות מדריך במחנה קיץ?
להיות מדריך סיוט. במחנה קיץ, זה סיוט. לא, מה זה לא, לא עבודה קשה בזה? באות הדמויות, ועכשיו הוא צריך לעמול קשה זה. אבל בכל מקרה, איך זה מעניין אותי באופן מיוחד, אם סופר אחד טוען שמדובר בעבודה קשה, וסופר שני טוען שמדובר בתענוג. זה, נגיד שיש שתי דרכים לכתוב. לאחד זה קשה, ואחר זה הוא נהנה. מה הוויכוח עם זה? כל אחד מתאר את החוויה שלו. על מה אתה מתווכח?
עכשיו שאת מדברת, אני חושב על זה, אני אומר לעצמי, אולי בכלל הוא הרבה יותר מתוחכם מזה. אולי זה שהדובר שלו אומר את זה, זה לא מה שהוא חושב, אולי זה תרגיל. אולי הוא רוצה שהדובר שלו יהיה קצת טמבל או חסר ביטחון. כי הרי הידיד הזה בכלל לא אומר שהוא בטלן. הוא רק מתלונן על המרחק מהבית לעבודה. אנחנו מדברים, הוא בכלל לא מבין אותו. הוא לא אומר שהוא בטלן.
אני ממש אלרגית לדיבור הזה.
אני חושב שאולי זה תרגיל מחוכם שנועד להעיר באור שלילי את הדובר שלו. אבל אני לא נפעם מהפתיחה הזאת. היא לא מושכת אותי לקרוא. זה נראה לי מישהו שכל כך עסוק בכתיבה יכול להגיד משהו קצת פחות רדוד ובנאלי.
אני מציעה שסופרים יפסיקו לכתוב על סופרים פשוט, בתור התחלה, כי זה פשוט דבר מאוס. תספרו סיפור, באמת, תנסו לצאת מעצמכם, כי זה לא מעניין אותנו תהליך הכתיבה שלכם, אנחנו על זה נקרא ברעיונות, נכון?
אני חושבת שגם ברעיונות.
וגם ברעיונות.
גם ברעיונות לא צריך להיסחף.
נכון. אוקיי, אז מה עכשיו? אנחנו נעבור הלאה? אנחנו נשמע שיר?
לא, אנחנו נעבור הלאה, נעשה מעברון קטן.
בבקשה. חזרנו עם סטטוס ספרותי, הפעם של רנה ורבין, עורכת ומתרגמת, שהקימה עכשיו הוצאה חדשה, והסטטוס שהיא פרסמה בעניין הוא סיפור בעצם על איך מקימים הוצאה, או לפחות עוד אחת מהדרכים שבהן אפשר להקים הוצאה. אתה תקריא לנו אולי חלק ממנו?
כן, נראה ככל שהזמן יאפשר לנו.
כן.
ככה היא כותבת, לפני שנה, קצת אחרי סדנת ויפאסנה בהימלאיה, וקצת לפני שברחתי מאיזה גורו מטורלל, שכבתי על מיטה קשה יותר מהחיים עצמם, ולא הצלחתי להירדם במשך לילות בחדר העבודה של חברה שלי. מניו דלהי, ננדיטה, עורכת ספרים במקצועה. הייתי באותו זמן שקועה ברחמים עצמיים ואכזבה קיומית, מאותן סיבות ידועות שגורמות לאנשים שנוסעים להודו כדי למצוא שם משהו, כדי למצוא שם משהו, דווקא לא למצוא אותו. או לפחות לא להרגיש שמצאו. מה שמצאתי בחדר היפה, גדוש ארונות הספרים של ננדיטה, היה מדריך אב קרס שכתבה קבוצת אורחים ספרותיים הודים, ובו הם ענו ברשימות על גבי רשימות מאות ספרים מומלצים בהתאם למצבי חיים ורגש שונים. היו שם המלצות על ספרים שמתאימים למשבר גיל 30 ולמשבר גיל 70, להתמודדות עם קנאה, בגידה, נטישה, הזדקנות, שכול, תשוקה יוקדת, אהבה נחשבת, לא מעט ספרים שמעולם לא שמעתי עליהם. שכתבו סופרים שנשכחו מזמן ורק תולעי ספרים מהקולוניה הכי גדולה לשעבר של האימפריה הבריטית עדיין זוכרים להם חסד נושן. בעצם נסעתי להודו כדי למצוא מדריך רוחני או לפחות שיטה. עברתי מדרמקוט לרישיקש, לברקלה, להמפי, לגואה, למומבי. חזרתי ארצה אחרי 3 חודשים מאוכזבת מהחיפושים. עברה שנה עד שהבנתי שבהודו כמו בהודו, המשאלה שלי אומנם התגשמה ואפילו די בתחילת הדרך, רק לא באופן שציפיתי לו. הודו החזירה אותי בסופו של דבר אל השיטה אחת שתמיד השיטה אותי. והמדריך שהפיח את הרוח ממפרסיי כנראה בכלל לא היה אמור להתחיל לא היה אמור מלכתחילה ללבוש דמות אדם. כל אחד מקבל מזור באופן שמתאים לו. אני מרגיש שהזמן קצר, נקצר קצת?
היא שלחה אס-אמס לדובי אייכנוולד, מנכ"ל ידיעות ספרים, כן. שהיה בוס שלה, כי הייתה שם עורכת פעם, וכתבה לו מה דעתו שכשהיא תחזור לארץ, תיפגש איתו, לבדוק אפשרות של הקמת הוצאת ספרים.
כן.
והוא אמר לה,
כן.
קדימה.
כן.
עכשיו, הדבר היפה זה שהיא בסופו של דבר לא מצאה את הספר. בכל הרשימות האלה שישבה שם וקרה, היא דווקא לא מצאה את הספר. אבל היא מצאה ספר במקום אחר. להוצאה יקראו ערבי נחל, שזה פירוש השם ורבין ברוסית, שזה לא ידעתי. ואני חושבת שכדאי שנאחל לה פשוט בהצלחה עם הדבר
בהחלט.
הזה.
בהחלט. זה סיפור נורא יפה. אני הייתי בטוח שהסוף שלו יהיה שהיא הקימה הוצאה למדריכים, למדריכי גורו הודים, ובסוף יצא משהו אחר לגמרי.
לא, היא לא... תשמע. אני זוכרת בזמנו שהיא כתבה בפייסבוק איך היא ברחה מהגורו בהודו. כן. היה סיפור מאוד מצחיק, אבל ממנה, מהסיפור הזה יכולתי לדעת שהיא לא תוציא כזה מדריכים. רוחניים, כי באמת, יש גבול.
נכון.
אוקיי.
אז רגע, רק נספר שהספר שהיא מוציאה נקרא אביב באיליריה של אנ ברידג', אנ ברידג', סליחה. אמרנו את זה כבר?
לא יודעת, לא.
אביב באיליריה.
אוקיי.
סיימנו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, אנחנו כאן מיום ראשון עד רביעי, 12 עד 1, 104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן אודי, וגם בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו, ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה רבה למיטל כהן וליבגני לייזרוביץ'. אנחנו נתראה מחר.
להתראות.